חמישי אני רואה שזה לא... זה יום פחות מוצלח, יש כאלה שהם בדרך הביתה כבר, אולי. מה? חס ושלום. שבת הר עציון, לא יכול להיות. יום חמישי, לא נוסעים לבית. אף פעם לא נוסעים לבית. אנחנו באמצע ההקבלה בין ויקרא לבמדבר. ואמרנו שויקרא הוא הפנימי ובמדבר הוא המקיף, שניהם אחוזים בשמות, כלומר באוהל מועד, המשכן הוא התוך, העירייה הפנימית, בלשון שכינה, אגב העירייה הספציפית, העירייה שנקראת המשכן, היא מרבד, היא שטיח מפואר. כן? היא לא מבנה, היא לא אוהל. אוהל זה יריות העיזים. אוהל על המשכן. עכשיו אתם מתארים לעצמכם שמישהו מתחיל לבנות את הבית שלו מהטפטים ואחר כך הוא שם קירות? זה אפשר לעשות רק בתוכנה וירטואלית, נכון? דברים כאלה. אז זה מה שהתורה עושה. קודם כל יריות המשכן הפנימיות. שזה חופה, זה משהו מפואר, זה משהו שקשור לשכינה בפנים. ואחר כך יריות העיזים לאוהל על המשכן והקרשים למשכן. נכון, זה ממש כמו בתוכנת מחשב וירטואלית. הפנימי, מתחילים בפנימי, כמו בארון, מתחילים בפנימי. ואז שמים עליו אוהל ותומכים לו קרשים ומתקבל מבנה. מי שבא אל המבנה לא רואה את יריית המשכן הפנימית בכלל, אלא אם כן הוא כהן ונכנס פנים. גם אז הוא רואה כמובן את הקודש ולא את קודש הקודשים. זה בא לומר שכבוד השם מלא את המשכן מוביל אותנו לויקרא, שזה פנימה. עבודת הקודש פנימה, קורבנות, טהרות, קדושה. עבודת נפרט יותר. האוהל על המשכן מוביל אותנו למסעות, כי השבטים, הדגלים, המחנות, סביב, מנגד, סביב לאוהל מועד יחנו. זה במדבר, זה לא ויקרא. כך שפרק ב' במדבר, פרק ב' איש על דגלו ואותות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לא אל מועד יחנו, זו יכולה להיות הכותרת לספר במדבר. וכבר הראינו שלושת הפסוקים האחרונים בספר שמות מוליכים למסעות ובמדבר ת'. יש שינוי קל מאוד בשמות כתוב ויעלות הענן מעל המשכן יישאו בני ישראל בכל מעשיהם, ובמדבר כתוב ולפי יעלות הענן מעל האוהל, להדגיש עוד יותר שזה המקיף, האוהל שעל המשכן. זה לא מצד השכינה הפנימית, זה מצד הכיסוי החיצוני. המקבילה אם כן לקורבנות בויקרא הם המחנות והמפקדים, המחנות והדגלים במדבר. והטהרות בויקרא, סדר טהרות שעיקר עניינו איך באים אל הקודש ואיך אסור, זה מופיע בעקבות נדב ואביהו שבאו אל הקודש או בחטא או בטעות, ועל זה נחלקו קדמונים, ויש שם זרת יין ושיחר שרומזת משהו, ואחר כך באות פרשיות הטהורה, היינו איך נתהרים לבוא אל הקודש. והמקבילה במדבר הם המסעות. את התורה מובילה אל הקודש הפנימי, והמסעות מובילים אל הארץ, במובן החיצוני. ואז בא גם ספר ויקרא מקדושת המשכן והעבודה בו אל קדושת הארץ, קדושת העדה וקדושת הארץ. באיזה מובן? של קדושים תהיו. קדושים תהיו פרושים מהריות, וקדושת העדה המוסרית, מה שקוראים היום מוסר חברתי בתורה, זה קדושה. פרשת קדושים, שהיא מסתעפת מעשרת הדברים, כפי שכבר העידו קדמונים, אבל עיקריה קדושת העדה, הקדושה המוסרית של העדה. נגיד הקדושה המוסרית דתית של העדה, של כל הדת בני ישראל. ושוב הפרישה מהעריות, עונשי עריות, ובשני הפרקים של העריות מדגישה התורה בספר ויקרא שהארץ לא תישא את התועבות של המולך ושל העריות, והיא עלולה להקיא את יושביה כאשר קעה את הגוי של לפניכם. זאת אומרת, קדושת הארץ עלולה להביא להקעת יושביה בגלל התועבות. כשהיום אומרים קדושת הארץ, בדרך כלל חושבים על התלהבות ועל דבקות וכדומה. בתורה הקדושים תהיו הם האזהרות החמורות ביותר, והקדושה היא, ככל שהקדושה בדרגה גבוהה יותר, כך קשה יותר להיות ראויים לה. כי הקדושה עלולה לסלק את התועבות עד כדי כך שהשכינה עצמה תסתלק. זה הדבר העיקרי בספר ויקרא, ואחר כך בנביאים. אז כל הזמן השאלה תלויה מעל הראש, האם אנחנו ראויים להשראת השכינה, האם אנחנו ראויים, האם... כן, זאת השאלה שהתורה מציבה בפרשת קדושים, וזה עניין הקדושה הפנימית של הארץ. במקביל, בספר במדבר, בני ישראל נוסעים אל הארץ, במובן הפיזי, החיצוני, שיש בו, כולל בו בתוכו התנחלות, כיבוש הארץ, הורשת עבודת אלילים והתנחלות. ובאמת בסוף ספר, סוף ספר במדבר מוכיח שהוא עוסק בשאלות ההורשה וההתנחלות. גם בספר במדבר יש משהו שהארץ לא תסבול, וזה שפיכות דמים. אם תועבות העריות הורסות את הקדושה הפנימית, הרי שפיכות דמים הורסת את הקדושה החיצונית. יש קדושה פנימית ויש קדושה חיצונית. רואים ברור את הדברים האלה מההקבלה הזאת של ויקרא ובמדבר, שסוף שמות מפרנס את שניהם. לכן מול העריות בויקרא אנחנו נמצא את המסעות, את רשימת המסעות בסוף, ואת הורשת הארץ, הורשת האלילות שבארץ והתנחלות הארץ מצד קדושתה. זה סוף ספר במדבר, זאת פרשת מסעי, ושם תבוא פרשת הרי מקלט להציל משפיכות דמים. כי יש שני דברים שמסלקים את השכינה, אחד, וויקרא אחד הוא במדבר. אחד זה המולך והעריות, עבודה זרה וגילוי עריות. זאת הפגיעה בקודש הפנימי. והשני זו שפיכות דמים, שהיא הפגיעה בקודש במובנו המקיף. אם תרצו, הכל רמוז כבר בבראשית. בחטא האדם בגן העדן רמוז עניין העריות, כמו שהבינו חז"ל ורש"י ורוב פרשננו, ובקין והבל שפיכות דמים. הגירוש מגן העדן עם הקרובים בתור חרב סותמת את דרך עץ החיים, סוגרת דרך ארץ החיים, דרך עץ החיים. וקין שמגורש מעל פני האדמה. קין מגורש מעל פני האדמה. מגן העדן הגירוש הוא על החטא שקשור בדעת טוב ורע. והאדם ידע את חווה אשתו מוכיח שזה קשור לעריות. ואילו, ועוד כמה רמזים בפרשה. ואילו שפיכות הדמים מגרשת מעל פני האדמה. הגירוש הכפול הזה, בבראשית, נמצא בויקרא ובמדבר זה מול זה. ויקרא מסתיים בקדושת הארץ. אחרי שהוא עובר שוב מקדושת העדה לקדושת כהנים וקורבנות, שזה צריך טעם בפני עצמו, למה זה שם ולא בתחילת ויקרא, למה זה באמור, עובר לקדושת המועדים והזמניים, ומסיים שוב בקדושת הארץ, בשמיטה, בשבת הארץ וביובל. ושוב, גם כאן, אני בשיעור. גם בשביעית, שבת הארץ והיובל, אנחנו רואים את המוסר החברתי יוצא דווקא מהקדושה. כמו בפרשת קדושים. כי כל דיני הונאה ואיסורי הונאה, צדקה, איסורי ריבית, שחרור עבדים וכל אלה הם נובעים שם מן הקדושה, מקדושת הארץ במובנה הפנימי. זה עניינו של היובל. בתפיסות שלנו אנחנו היינו מעמידים את זה ברובד המקיף. כי ככה אנחנו מבינים את הפנימיות והחיצוניות שבקדושה. זאת אומרת, הערכים אצלנו מסודרים ככה. שבפנימיות אנחנו מבינים עבודת השם, תפילה, לימוד תורה וכדומה, ובמובנים המקיפים של החברה אנחנו מוצאים את המוסר החברתי ואת כל מה שכרוך בו. אבל בתורה ובנביאים זה לא ככה. זה חשוב מאוד להבין שבאמת בתורה הקדושה היא המקור למה שאנחנו קוראים היום רוב מצוות המוסר החברתי, זה גם בפרשת קדושים וגם בפרשת בהר. מגיעים תמיד לפרשת בהר, רוב העולם אוהב לדרוש על שביעית ועל יובל שלא נוהגים, ושכבר יובלות לא נוהגים. ואני אוהב לשאול מה המצווה החשובה, הקריטית, הנוהגת מפרשת בהר, ומה לעשות? התשובה היא הונאה והונאת דברים. הונאה והונאת דברים, פעמיים יש שם הונאה. והונאת דברים זה דבר חמור שבדברים, שאין לו איש עבוד. אז הייתי שמח אם בפרשת בהר היו עוסקים בהונאת דברים למשל. כי זה נוהג למעשה, נצרח לכל, לא כולם יודעים. רוב העולם התורני חושב שסוגיית לוב השמיים היא נגמרת במקום שרבי יהושע עמד על רגליו ואמר לו בשמיים היא, או במקום שרבן גמליאל עמד על רגליו ואמר לא לכבודי ולא לכבוד בית אבא ונח היה מזעפו. אבל זה לא נכון. הסוגיה עם רבי אליעזר יסודה במשנה של הונאת דברים, והיא מסתיימת בזה שרבן גמליאל מת, בגלל שרבי אליעזר בכה. כי שערי הונאה לא ננעלו ושערי דמעות לא ננעלו. זאת הסוגיה. כן, אני שואל כבר שנים רבות, שואל אנשים איפה נגמרת הסוגיה, ואז אני רואה שלא למדו אותה כמו שצריך. הסוגיה היא סוגיית הונאה. אז זה בא להדגיש איזושהי הדגשה שבתורה היא מובנת, כשמגיעים לנביאים אז מתחילים לדבר על כך שהנביאים מעציבים את המוסר כדבר ברמה של השחתה מוסרית, ברמה של עבודת אלילים, וקצת מתפעלים מזה וקצת תמאים על זה, אבל זה הכל בא מפרשת קדושים, פרשת בהר. האור המקיף מנגד סביב לאוהל מועד של ספר במדבר מתחיל בצבא. הוא באמת עניינו צבא. צבא, מפקדים, מחנות, גלים, מסעות, כיבוש הארץ והנחלתה. זה מה שקוראים היום לאומיות. כן, אם אתם רוצים מקור ל... אתם יודעים, זה... דוקטור בורג ז"ל היה אומר, הכל תלוי במקף. כן, תורה עם דרך ארץ, תורה ועבודה, ציונות דתית, דתיות לאומית, זה הכל בנוי על מקף, על איזשהו חיבור. מקף וו, כל מיני חיבורים כאלה. ותמיד תמצאו כאלה שאומרים רק דתיות וכאלה שאומרים רק לאומיות. בעיני רבים בשני האגפים דתיות לאומית זה איזשהו סוג של המצאה. איזושהי סינתזה כזאת שהיא לא ממש חזקה ולא בצד זה ולא בצד הזה. סוג של פשרנות ודברים כאלה. הנה אני מנסה להראות לכם שספר במדבר, המקביל לספר ויקרא, מתחיל בצבא. בצבא, בדגלים, במחנות, במסעות, במשברים של המסעות בדרך, ובסופו של דבר ברשימת אלה מסעי כיבוש הארץ, הורשת עבודת אלילים ממנה והנחלתה לשבטי ישראל עם נחלות וערי מקלט. זה ספר במדבר. לא יפלא שיש שני מפקדים בספר במדבר. חומש הפקודים הוא נקרא בפי חז"ל. פותח במפקד הצבא ומסיים במפקד הנחלות. אני משער שחלק מכם מכירים רש"י שהמפקדים באים, המפקד האחרון בא אחרי כל הפורענויות. וזה נכון. אבל מבחינת אופיו של המפקד, המפקד השני איננו מפקד צבא, אלא מפקד נחלות. ולכן מודגשות בו משפחות. שמות המשפחות מופיעות בפנחס, לא מופיעות בתחילת במדבר. כי זה מפקד נחלות. משפחות לנחלות. לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. אז מצבא ועד התנחלות, זה ספר במדבר, וכמובן המסע הפיזי עם כל המשברים שלו. אם כן, שני החומשים חותרים אל הארץ, ויקרא במובן הקדושה הפנימית, ובמדבר במובן המסע החיצוני, מה שהיום נוהגים לקרוא דתיות ולאומיות, זה בעצם שני המשכים מקבילים של שמות, שניהם קשורים בגזע, ביסוד של שמות, ומסתעפים ממנו. ואחרי שאני אומר את כל זה, אחרי זה כבר אמרנו שצריך לבחון את זה אל מול המצוות שנמצאות בספר במדבר, ונראה שמקומן היה צריך להיות ויקרא. כמו שלנו היה, אנחנו היינו שמים את מצוות המוסר החברתי במדבר, אם היינו מבינים את החלוקה הזאת, והתורה אומרת אחרת. עכשיו, למה היא שמה שילוח מחנות, שילוח טמאים מן המחנות במדבר פרק ה' במדבר? זה ברור, בלי מחנות אין שילוח טמאים. אז חוקי תורת הזב והמצורע בויקרא, אבל שילוח הטמאים במדבר, זה פשוט. מה עושה הפסקה השנייה במדבר ה'? איש או אישה כי יעשו מכל חטאת האדם למול מעל בהשם והשמה הנפש ההיא, והתוודו את חטאתם אשר עשו, ושיב את השמו בראשו וחמישיתו יוסף עליו ונתן לאשר השם לו. זאת הפרשייה האחרונה מפרשיות האשם של ויקרא פרק ה', ולכאורה היינו צריכים למצוא אותה בסוף פרשת ויקרא. זה מקומה הטבעי, תקראו את פרק ה' בויקרא, תראו שזה זורם לתוך פרשת האשם הזאת בקלות ובפשטות. מה היא עושה כאן? תשובת חז"ל ורש"י והמפרשים בעקבות זה: ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב להשם לכהן, מלבד אל הכיפורים אשר יכפר בו עליו. הפסוק הזה אומר שכאן מדובר באשם גזל הגר, אין לאיש הזה גואל. אם מדובר בגר, עכשיו אני מבין גם למה זה במדבר. כן, מה שחז"ל מגדירים זה פשוט מה הפרשה הזאת מוסיפה, את גזל הגר. אם מדובר בגר, אני מבין, אחרי המחנות והדגלים והשבטים, כל המפקד לכל פרטיו, באה הפרשה שרומזת שיש גם גרים. ויש להם כללים, אם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, אשם גזל הגר. ולכן הפסקה הזאת, שהיא בעצם סיום מצוות או תורת האשם של ויקרא, נמצאת כאן במדבר. מה עושה פרשת הקנאות? כבר אמרתי. אני אחזור בקיצור. תועבות העריות בויקרא זה הקדושה הפנימית. בפרשת הקנאות, התורה עושה משהו חריג עד מאוד. הלא אין שיטה כזאת בתורה ללכת בכל מקרה שבו אין ראיות. אין ראיות אם מישהו רצח, או נאף, או גנב, או גזל, אין מספיק ראיות, בוא נשקה מים אמרים. נתחיל למחוק פרשיות מהתורה. רק במקרה אחד התורה הסכימה, פתחה פתח נקרא לזה, למיסטיקה הזאת, לשיטה הזאת. בכל הדברים בתורה, בכל משפט התורה, הכל הולך על פי שני עדים או שלושה עדים. על פי ראיות, לא עובדים על פי מים אמרים. מים אמרים מופיעים בתורה בשני מקומות. בחטא העגל, המים עם האפר, נכון? אחרי שנשברו הלוחות, זה החריג האחד בעם ישראל כולו. ובפרשת הקנאות, למה בפרשת הקנאות? כדי להציל נשים מרצח, כדי למנוע רצח נשים בידי בעלים קנאים. בשפה העדינה כל כך של חכמינו ז"ל, כדי להשכין שלום בין איש לאשתו, רבי ישמעאל. הם פשוט לא דיברו בשפה הישראלית הבוטה שאני חי בתוכה. וכאן יש דוגמה מובהקת של מחיקה של השם המפורש, היינו של הקודש הפנימי, מה יותר משקף את השכינה מהשם המפורש? והפרשה נמחקת אל המים באופן חריג ביותר כדי להשכין שלום בין איש לאשתו. זאת אומרת, כמה חשובה המסגרת המשפחתית במבנה החברה הישראלית במובנו השבטי החיצוני של, של ספר במדבר, שהקודש הפנימי שבשם המפורש יימחק כדי למנוע רצח נשים, כדי לשמור על משפחות. להגיד לבעלים קנאים, אל תעשה כלום, אל תרים יד, לך לכהן. כן, אף על פי שבטלו המים המרים, זה מה שהיינו צריכים להגיד בכל שופר גדול מאוד. לתקוע בשופר גדול, כן, כמו תקיעות השופר האלה של שחרור ירושלים, כל פעם לתקוע בשופר גדול, לאסוף את כל גדולי המקובלים ולצעוק צעקה גדולה נגד מי שמרים יד על אישה. אתה מקנה? רק השם ישפוט אותם. לא אתה, אל תעשה כלום. ולהגיד את זה בצורה כה נוקבת שלא יהיה איש שלא ישמע את זה. זה בעצם מה שהיינו צריכים לעשות ברוח הפרשה הזאת. וזה, הנה זה שוב מוסבר כל כך ברור על ידי המחנות, הדגלים, השבטים, המשפחות שסביב עולה אוהל מועד. נזיר הוא בדיוק דבר כזה. עם כל נדר נזיר שבו, איש או אישה, נזיר או נזירה, כהן הוא לא ולא יהיה. ולכן, ועשה הכהן, וחיפר עליו שחטא על הנפש, ועשה והקריב את קורבנו, ולקח הכהן, והניף הכהן. תורה מדגישה, ועשה הכהן את מנחתו ואת נזקו. הנזיר לא יקריב קורבנות. הוא אדם מישראל שמתקרב אל הקודש, או אישה. אבל כהן הוא לא. הוא חוזר לאחיו, הוא נשאר מבני ישראל. אף על פי שיש לו דינים דומים לשל כהן גדול, הוא נשאר מעם ישראל מן השבטים. ברכת כהנים, אהרון נשא את כפיו אל העם וברך אותם ביום השמיני, כפי שכתוב בויקרא, אבל תוכן הברכה בא במדבר. למה? כתוב, דבר אל אהרון ולבניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. הברכה היא לא מצד שהכהנים חשובים, אלא מצד שעם ישראל, השם רוצה לברך את עם ישראל, ולכן זה במדבר. קורבנות הנשיאים לחנוכת המזבח זה מובן, זה לפי סדר הדגלים, זה קשור למחנות שמסביב ולשבטים שמסביב, והלוויים הם כמובן, כמובן, באים מתוך בני ישראל תמורת הבכורות. פסח זה המועד המעצב את עם ישראל ביציאת מצרים וגם ביציאה לדרך במדבר, פסח מדבר, והענן והמסעות והשכינה והמשברים שבאי בנסוע אהרון, כמובן שזה אהרון היוצא למלחמה, זה קשור למלחמות ולמסעות. קומה השם ויפוצו יביך ובנוכו, ואחר כך באים המשברים הגדולים של דרך המדבר הקשה. אני רק אומר לכם משהו אחד שאולי כבר אמרתי ואולי עוד לא. הענן מוביל והענן מוביל והענן מוביל, ואז באים לקדש ברנע וצריך לעלות לארץ והענן לא מוביל. ומי שמחכה שהענן יתרומם ויסלק את כל הכנענים ואת כל האמורים ויפתח את הדרך והכל ילך חלק, האנשים האלה עדיין מחכים. יש מיליוני יהודים שעדיין מחכים בקדש ברנע כזאת שבכל מיני מקומות בעולם, שהענן יבוא ויעלה לארץ ואז הם יעלו איתו. זה לא חשוב אם הם קוראים לזה משיח או ענן, זה הכל כל דבר. לארץ ישראל צריכים לעלות בעצמנו, וזה המשבר הגדול ששלח לך לעומת בעלותך, כי בבעלותך במסע במדבר הענן מוביל, אבל בשלח לך הענן לא עולה. עכשיו לא כתוב כלום, רק כתוב שהשם אומר למשה מה לעשות, אבל ברקע עומד ככל הנראה המשבר הזה של לארץ ישראל צריך, לארץ האבות צריך לעלות בעצמנו, עלי רש, כמו שהוא אומר בדברים, ואי אפשר לחכות לענן, ואין מקום לחכות לענן, וזו טעות לחכות לענן. וזה סתם פשט בפרשת וישלח לך, זה אמרתי כדי לחבר את זה לרצף של המסע, ועכשיו יבוא פרק תתוו. פרק תתוו הוא בבירור מצוות שקשורות לסיפור של פרשת שלח. התחלת הפרק זה מנחה ונסך לקורבנות, מה שהופך את כל הקורבנות למצוות התלויות בארץ. אם לא חשבתם על זה עדיין, כל הקורבנות הן מצוות התלויות בארץ. כי את הכבש לעולה אפשר להביא בכל מקום. וקורבן התמיד קרב במדבר. יש אומרים גם מוסף שבת. אבל מנחתו ונסקו מניין. וידבר השם למשה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, אשר אני נותן לכם, ועשיתם משאל השם עולה וזבח, תפעל לנדר ובין דבר ובמועדיכם, לעשות ריח ניחוח להשם מן הבקר ומן הצאן. ועכשיו, מנחה ונסך. מתי, איפה זה בא בתורה? בדיוק אחרי גזירת 40 השנה. מה התורה רוצה לומר? למרות הכל ארץ ישראל. כי ברור שדור שלם נחלק למעפילים מצד אחד ולמיואשים מצד שני. אלה שאומרים אנחנו נעלה ונלחמנו, ואלה שאומרים הכל אבוד. אם החטא שלנו עכשיו מנע את הכניסה, אז מי יודע מה יקרה בדור הבא? ותמיד עדה מתחלקת לקצוות האלה של המעפילים ראש בקיר מצד אחד והמיואשים מצד שני. למיואשים יש כל מיני שמות פוסטיים, אבל אתם מבינים בעצמכם. והנה בא פרק תתוו מיד אחרי גזירת 40 השנה ואומר כי תבואו אל ארץ משבותיכם, וכך פרש רש"י בעקבות מדרש חז"ל. לא די במנחות ונסך שהם הופכים את כל הקורבנות למצוות התלויות בארץ, אכן תבואו, כלומר אכן גם אי אפשר לעבוד את השם במקדש בחוץ על הארץ או במדבר, כי מנחות ונסכים הם תלויים בארץ. מיד אחר כך יש חלה שמיוחדת במה? שזה לא כי תבואו. השם משה לאמור דבר בני ישראל ואמרת עליהם בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה. בבואכם והיה באכולכם מלחם הארץ. תגידו לי, למה דווקא חלה אין בה כי תבואו ואין להמתין לשנות כיבוש וחלוקה, אלא מיד חלה קדושת הארץ לעניין חלה? לעומת תרומות ומעשרות וכל היתר, מה? מה? לא שומע.
זה משהו בסיסי, זה משהו...
אני רוצה לפרש את הבסיסי הזה, מה? המן? מהמן אי אפשר להפריש חלה. זה לא לחם הארץ. המעבר מלחם, נכון. זה יפה, אבל זה לא מספיק, כי תרומות ומעשרות, למה לא? מצוות התלויות בארץ, כמו תרומות ומעשרות, שמיטה ויובל, כל שכן, הן מצוות של שדה. ושדה יש לבני ישראל רק אחרי כיבוש הארץ וחלוקתה. לפני זה אין שדה. אבל חלה זה מצווה של בית. ובית זו אישה, אשתו זו ביתו. ולכן המדרשים מדברים על חלה כמצווה של האימהות. נכון? חלה הולכת עם נידה והדלקת הנר כמצוות נשים, וזה מיוחס לשרה אימנו. גם חלה, מארי שלוש צעים קמח סולת, גם נידה שהשם החזיר לשרה אורח כנשים, וגם הנר לפי המדרשים שהיה דולק בימי שרה וחווה עד שבאה רבקה. אלה מצוות של אישה, מצוות של בית. ברגע שבני ישראל נכנסים לארץ, יש שם בית. יש אוהל, יש בית, יש משפחה, כי הקשר אל הארץ במובן המשפחתי מתחיל מהאבות. לא צריך בשביל זה כיבוש וחלוקה. בשביל שדה צריך כיבוש וחלוקה, אבל לא בשביל בית. לכן זה לדעתי ההסבר של חלה. והנה שתי המצוות האלה, מנחות ונסחים, שכל קורבנות עבודת השם הופכים להיות מצוות התויות בארץ, וחלה הן באות כאן אחרי גזירת 40 השנה, במיוחד כדי לשדר את הכיוון ההפוך לגזירת 40 השנה. אכן הדור הבא ייכנס, אכן למרות הכל ארץ ישראל, למרות כל המשברים. זה מובן. עכשיו בא וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה. ופשט הפסוק כבר מעיד על כך שלא מדובר בשגגה בחטא אחד מכל חטאות האדם כמו בויקרא, אלא בכלל כל המצוות האלה. את כל אשר ציווה השם עליכם ביד משה, מן היום אשר ציווה השם והלאה לדורותיכם, הכל. וכן פירש הרמב"ן, ולכן מדובר באמת כאן בפרשייה שמתייחסת לשגגת התורה כולה, כמו שהיה חטא העדה בפרשת שלח. והעד על זה, הפסוק ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה, הוא משלים אצלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך של תפילת משה, והצלחתי כדבריך. זה פשוט קשור לתוך הפרשה בבירור. שאר הדברים תקראו אותם, אתם מוזמנים לקרוא אותם במאמרי קהל שוגג, או בהקדמות או באתר שלי, תמצאו אותו ביותר קל באתר שלי, קהל שוגג על פי הרמב"ן כאן, כי כל המושגים האלה של תינוק שנשבע על ציבור שלם, זה לא תופס, הם לא תינוקות והם לא נשבו, אבל תינוק שנשבע איננו אלא דוגמה לפרשה הזאת שמתחילה בקהל שוגג. וזה כולו בנוי על הרמב"ן, שמשום מה כמעט לא מצטטים אותו. תקראו את המאמר ותבינו, הוא מדבר על שגגת העדה כולה בשגגת התורה כולה, ואחרי זה נפש אחת שוגגת, שזה התינוק שנשבע, ואחר כך הנפש אשר תעשה ביד רמה. אין פה קהל מזיד. אין פה קהל מזיד. יותר קשה לשים לב למה אין מאשר למה יש, אבל שימו לב, אין קהל מזיד. איי, תשאלו, עקנו ודבר והורישנו, זה לכאורה קהל מזיד. האהבה אמינה של פרשת שלח, כמו של חטא העגל, היא באמת קהל מזיד. אבל זו בדיוק תפילת משה. וזו בדיוק סליחת השם. אין קהל מזיד, לדורות אין קהל מזיד, יש רק יחידים. הנפש שתעשה ביד רמה. אין קהל מזיד, הקהל הוא שוגג.
זה לא הנימוק של השם,
מה?
כל התפילה של משה והתפילה שמתבססת על המצרים.
זו קריאה לא נכונה של תפילת משה ושל הסליחה. הפרשה הזאת מוכיחה את זה לגמרי, שזה לדורות. שזה מסלק מעל שולחן את המושג של קהל מזיד. אין קהל מזיד. קהל הוא שוגג. ולזה יש הרבה השלכות הלכתיות. ראו במאמרי קהל שוגג. המקושש זו דוגמה ליחיד מזיד, יחיד שעושה ביד רמה, שכנראה פירושו מישהו שהעמיד במבחן, נראה אתכם, משהו שנעשה לא בתמימות, אלא כן, כאיזו התרסה, ואז באה פרשת ציצית. למה פרשת ציצית נמצאת כאן? פרשת ציצית היא פרשת קודש מובהקת. הייתי מצפה שהיא תהיה בויקרא. ואיתם קדושים לאלוהיכם, זה נוסח, זה לשון של ויקרא. התשובה היא ברורה, במילה ולא תתורו. ולא תתורו כי בפרשת שלח אין מרגלים. מרגלים יש רק בספר דברים. בפרשת שלח יש רק תיירים. לתור את הארץ, ויעלו ויתורו את הארץ, וישובו מתור הארץ. שורש רגול לא מופיע בפרשת שלח. כן? לא תצליחו, לא נצליח כנראה לעקור את זה מפיות כל הדרשנים בפרשת שלח, שכולם לוקחים את המרגלים מפרשת דברים ושמים אותה על פרשת שלח, ולא, רובם לא נתנו כלל דעתם ש... מרגלים, לא, כתוב, תיירים. תיירים, כן, עם מצלמות, הטובה היא, עם רעה, מתאים לי, לא מתאים לי, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ולא תטורו, זה התיקון לטור את הארץ. התיקון, לכן פרשת שלח נגמרת, בפרשת ציצית. פרשת ציצית היא פרשת קודש מובהקת, ואיתם קדושים לאלוהיכם, והיא מוצבת כאן בגלל לא תתורו. את ההשלכה של זה, את הגלגול של לא תתורו על חטא המעפילים, ואת השגיאה שבעניין הזה, כבר דיברנו על זה בשיעורים קודמים, נכון, כשדיברנו על ציונות, ולא אחזור על זה, פרשת קורח, לפי הרמב"ן, פרשת קורח היא תוצאה של גזירת 40 השנה. כי אין הוא מסכים, ובצדק לטענת רבי אברהם בן עזרא, שזה היה עוד קודם בתחילת כשהוחלפו הבכורות בלוויים. אבן עזרא סבור שבני ישראל לא שתקו על החלפת הבכורות בלוויים. הרמב"ן אומר, לא, הם שתקו וקיבלו, אבל כשנגזרה גזירת 40 השנה, התעורר הכל מחדש. למה? מפני שאת דתן ואבירם, ואת אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אבי אותנו, אי אפשר להסביר, אלא אחרי גזירת 40 השנה. לכן פרשת קורח במקומה בסדר הדברים, ופרק י' ח' כולו מצוות שקשורות למעמד הכהנים והלוויים ולמתנות כהונה. אם עם ישראל ערער על בחירת שבט לוי, מתוך בני ישראל לשמור את משמרת בני ישראל ואת עבודת בני ישראל בקודש, אז פרק י"ח זה חידוש המנדט של שבט לוי על כל המשתמע ממנו. מה?
זה גם ערעור על הכהונה.
נכון, זה גם ערעור על הכהונה של אהרון, ולכן יש פה חידוש הבחירה באהרון ובשבט לוי כולו. ואז אנחנו באים לדבר העיקרי, המדהים ביותר שיש פה, וזאת פרשת פרה אדומה. מקומה של פרשת פרה אדומה אין ספק בו. לפני אחרי מות. בואו נראה את פרשיות התאורה בספר ויקרא. ויקרא י' א' זה תורת הבהמה והעוף, שעניינו הטומאה שאדם נטמא כשהוא אוכל טמא או כשהוא נוגע בטמא שנמצא מחוצה לו. נוגע, נושא וכדומה. אחר כך באה תורת היולדת, שטומאתה יוצאת ממנה. יחד עם הוולד, רוב עוברים נולדים לחיים, יחד עם הוולד שחי, והחי איננו טמא ואיננו מטמא. אגב, גם בהמה טמאה החי איננו מטמא, רק המוות מטמא. היולדת, הטומאה יוצאת ממנה כמו שיוצא הוולד. עכשיו באה הצרעת, כל פרשיות הצרעת, שזה הטומאה שבאור שבין האדם לבין העולם. בסוף פרשת מצורע יש פרק שלם של טומאות היוצאות מן הגוף. עזב ועזבה, הקרי, שכבת הזרע והנידה, טומאות היוצאות מן הגוף. זאת אומרת, הן מקבילות ליולדת. היולדת שונה, כי יש שם גם ולד חי, אבל מה שיוצא מן הגוף הוא המטמא. זה נכון גם ביולדת וגם בזרע ובדם שיוצאים מן הגוף ומתים. ויקרא פרק תורת הזהב וכו'. ועכשיו צריכה לבוא חוקת התורה, שזאת הטומאה החמורה ביותר, היא טומאת המת. היא קשורה כמובן למות נדב ואביהו בני אהרון, ולטהורה מטומאת המת. ואז אחרי מות שני בני אהרון, זה ההיגיון של פרשיות הטומאה בתורה. זאת אומרת, בעצם פרשת חוקת התורה, פרה אדומה, צריכה לבוא ממש לפני השעיר לעזאזל. הפרשיות האלה דומות. הן דומות בצורה מדהימה. הן כל כך דומות שהמשנה פותחת את יומה, מעמידה אותם יחד. שבעה ימים קודם יום הכיפורים ושבעה ימים קודם שריפת הפרה. וכל הסוגיות של התחלת יומה הן בנויות על ההקבלות האלה. כמובן שגם פרה אדומה מתאמת את מי שעוסק בה, וגם שעיר שעיר המשתלח. כך שאת את הזיקה המדויקת בין שתי הפרשיות האלה אני משאיר לכם להתחיל לבדוק את הפסוקים ואת הפרטים. אין, אי אפשר לפקפק בזה. שתי הפרשות האלה ממש מקבילות, מדויקות זו מול זו. מה עושה חוקת התורה בספר במדבר? שזה לא המקום שבו נצטוו בני ישראל. פרשה זו, זה ברור ומפורש כבר בפרשת פסח מדבר, בויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם. ברור שם, בין שאלה היו מישאל ואליצפן, שהוציאו את נדב ואביהו מפני הקודש, ובין שהיו נושאי אהרונו של יוסף, בין כך ובין כך כבר הייתה פרשת פרה אדומה. ואכן, אכן אמרו חז"ל, שזה פרשה זו מהמצוות שנאמרו בו ביום, ביום הקמת המשכן, הלא אי אפשר אחרת. אז זה לא מקומה. מקומה הפשוט הטבעי במבנה של ויקרא צריך להיות לפני, אחרי מות, זה ברור. קשור למות בני אהרון. ואז הפרשות האלה ממש צמודות החיות. הפרשה הזאת בספר במדבר היא אחד הדברים העוצרי הנשימה שיש בתורה. אם המצוות של פרשת שלח קשורות לסיפור של התיירים, ואם המצוות של פרשת קורח קשורות לסיפור על מרד קורח, פרשת חוקת התורה והתורה מטומאת מת היא הסיפור, היא הסיפור של 38 שנה של מות כל הדור במדבר. כי עד שם אנחנו עוסקים בשנה השנייה, אתם יכולים להתווכח על פרשת קורח, להגיד לא בדיוק כמו הרמב"ן, אולי זה השנה השלישית ואולי זה השנה ה-17. עדיין הנושאים של חצי ספר במדבר, כמעט הכל השנה השנייה, לדעתי כמו הרמב"ן גם פרשת קורח. מפרק כף מתחילה שנת ה-40. ואין התורה מספרת דבר וחצי דבר מסיפורי מות כל הדור. 38 שנה של מות כל הדור. איפה אין בתורה? אין פרשיות, אין סיפור. יש באלה מסעי רשימה של מקומות, מה קרה במקהלות, מי נקהלו במקהלות, איזו חרדה הייתה בחרדה, ומה עשו, איזה, מה מתוק מצאו במתקע וכל מיני דברים כאלה. חורה גדגד. אנחנו לא יודעים איפה, חלק גדול מהמקומות האלה, ואין אנחנו יודעים כלל מה קרה שם, התורה לא מספרת. כל התורה עוסקת בשנה הראשונה, שנייה, ושנת ה-40 ליציאת מצרים, שנתיים וחצי. מתוך 40. זה קנה המידה. קנה המידה הזה הוא באמת מהמם, הוא עוצר נשימה, ועוד יותר מזה הייתי אומר פרשת פרה אדומה במקום הזה. פרשת פרה אדומה זה הסיפור. התורה מטומאת מת, עוצבה בתורה, לא במקום שבני ישראל הצטוו עליה ביחס לקודש הפנימי, אלא במקום שמת דור שלם במדבר, בהקשר של ספר במדבר. זה הגשר היחיד מהשנה השנייה לשנת ה-40. זה בערך כמו לעמוד מול קבר פתוח, מול המשבר הנורא ביותר של המוות, ולחבק את האבלים ולקחת אותם משם ולהתחיל את כל הסדר ההלכתי של חליצת המנעל ושורה וסעודת הבראה ושבעה ושלושים ויוד בית חודש וכן הלאה וכן הלאה. כשבעצם הנפש רוצה, צועקת, בוכה ורוצה להיכנס לתוך הבור. תקשיבו לזעקות של סתימת הגולל. זה רגע נורא. הנפש יוצאת אל האהובים שנפטרו, ויש רגש כזה שמתבטא גם בהתגודדות וכורחה שהתורה אסרה. להיכנס פנימה, מה שווים החיים, להרוס הכל, להיכנס תוך הבור. בלשונו של דוד, מי ייתן מותי אני תחתיך, אבשלום בני. זה הרגש. והתורה אומרת לו, מכאן יוצאים אל החיים. אפשר להתאר מטומאת מת? אפשר. ריבונו של עולם, מכל הטומאות אפשר להתאר. זה ברור, נכנסים במים ויוצאים טהורים. מטומאת מת? כמו כשתחיה את המתים אפשר להתאר מזה. זאת ההרגשה, זאת התודעה. זאת המחשבה, אתם רואים שהתאורה מטומאת מת היא לא תאורה רגילה, זה לא שהולכים לטבול במים ויוצאים תאורים. זה לא דומה לשום תאורה אחרת. אפשר להתאר מטומאת מת? אפשר. זה אמנם כרוך בפרוצדורה חריגה ביותר, אבל אפשר. איפה התורה שמה את זה? במקום המשבר הנורא של ויקרא, של מות בני אהרון, של וידום אהרון, שאהרון צריך להמשיך בתפקידו ובקדושתו ואפילו לא ללכת אחריהם, התורה העבירה את חוקת התורה, את התורה מטומאת מת למות כל הדור. דור שלם מת, אפשר לצאת מזה? ממשבר כזה אפשר להיחלץ? אפשר להתאושש מדבר כזה? אפשר. נשמע בלתי אפשרי? זה אפשר. זאת המשמעות, זה הסיפור שהתורה מספרת. התורה לא רוצה לספר מה שהמדרש מספר, איך כל תשעה באב נכנסו כולם לקברים ומי שיצא יצא. התורה לא הולכת לספר סיפורי קברים. היא מוציאה את עם ישראל מטומאת אני מבין את הרגש הצועק של חיים נחמן ביאליק, שאחד החשבונות הגדולים שלו עם נותן התורה והשם אלוהי ישראל בכל ההיסטוריה היהודית הייתה מתי מדבר. הוא לא יכול היה לשאת את ההשכחה הזאת, את הכיסוי הזה של דור שמת במדבר. הוא ניסה לתת לו ביטוי מנעמת ליבו, מתי מדבר, מתי מדבר. צעקת מתי מדבר, הוא שמע אותה מתוך הקברים האלה. אני מבין אותו, אבל מה לעשות? אי אפשר לבטא את זה. באמת אי אפשר. אתם מכירים את הנוסחה הזאת של דרשנים בקטעי אבלות? אין מילים שיכולות להביע את הכאב, וזה כמו בקשת רשות להתחיל לדבר מילים, נכון? אומרים אין מילים ואחר כך מחבירים מילים. כאילו אין מילים להביע, זה רק בקשת רשות, התנצלות על זה שאנחנו מדברים. התורה אומרת אין מילים והיא לא אומרת מילים. אי אפשר לתאר את מות כל הדור במדבר. אי אפשר, ושום דרך ביטוי לא מסוגלת לתאר את זה. ובמקום לתאר את זה, הדרך של התורה לספר את הסיפור, זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל. איך לקחת עם שלם ולהעביר אותו דרך התורה מטומאת מת, מהשנה השנייה, שנת 40. אני חושב שזה פשוט אדיר, זה פשוט מדהים. זאת אומרת, ההקשר של פרשת חוקת התורה בין השנה השנייה לשנת ה-40, כגשר, זה סיפור. סיפור שהתורה מספרת אותו רק בחוקת התורה, כי במילים של סיפור אי אפשר. ואני אוהב את ביאליק עם כל ההתפרצות הרגש הזה, הלאומי הזה. אין מה לעשות, חיים נחמן, לא יעזור, גם את מתי מדבר שלך. עם ישראל לא כולו שר בעל פה. רוב, אפילו אלה שיודעים את אל הציפור של ביאליק לא מכירים את מתי מדבר. אין מה לעשות. אין מילים ואין מילים. וכשאין מילים, אז יש שתיקה. וידום אהרון בויקרא, שתיקת הסיפור על דור המדבר, ורק בפרק כף, מתחיל שנת ה-40 במות מרים. שזאת כמובן המקבילה של נדב ואביהו בויקרא. והנה שתי הפרשות האלה שהן מרכז שני החומשים עומדות זו מול זו. אני גומר במשהו חביב שהראה לי לפני שנתיים בערך. בדרך לזה ניתוח בשערי צדק. זה היה בדיקה לקראת ניתוח, לא חשוב, זה היה פרשת אחרי מות. ואני שר לי בעל פה את הפרשה, מזמזם לי את הפרשה, ככה, מה אפשר לעשות? שום דבר אין לעשות. כן, מה שאתם יודעים בעל פה, אז אפשר גם כשאין ספר ביד. אז אני ככה שר לי את הפרשה, ופעם אחרי פעם אני מתעורר בשטף הפסוקים בחוקת התורה. כאילו אני עובר מהשעיר אל הפרה, ובלי להרגיש איך זה קורה לי, ואני תמה על עצמי, רגע, איך זה קרה? איך עברתי בשגרת לשון משעיר המשתלח לפרה אדומה. כשחזרתי לחדר אחרי הטיפול, אמרתי לבני הצעיר, תביא לי חומש. הסתכלתי וראיתי, גיליתי שבפרשת שעיר המשתלח וויקרא, לא כתוב ותמי הכהן עד הערב. לא כתוב. לא כתוב. העניין של ותמי עד הערב לא מופיע שם. הייתי עמום, איך לא ראיתי את זה? כל כך הרבה פעמים קוראים את זה בכל יום כיפורים ולא ראיתי את זה. שילח את השעיר במדבר. ובא אהרון אל אוהל מועד. והמשלח את השעיר לעזאזל, יכבס בגדיו, רץ בשרו במים, רץ את בשרו במים, ואחרי כן יבוא אל המחנה. לא כתוב את עמי הדריב. ואסורף אותם, יכבס בגדיו, רץ בשרו במים, ואחרי כן יבוא אל המחנה. בשגרת הלשון אמרתי ותמי עד הערב, והגעתי לפרה אדומה. כי שם כתוב. שם אכן כתוב. וכיבס בגדיו הכהן ורחץ בשרו במים ואחר יבוא אל המחנה, ותמי הכהן עד הערב. והשורף אותה יכבס בגדיו במים ורחץ בשרו במים ותמי עד הערב. ואסף איש טהור, וכיבס האוסף את אפר הפרה את בגדיו, וטמא עד הערב. בפרשת כיפור, כפרת עוונות של כל עם ישראל, לא כתוב וטמא עד הערב. שאלתי את עצמי, רגע, יכול להיות שלפי הפשט הוא באמת לא טמא, הוא רק צריך לכבס? אמרתי לבני הצעיר, תביא לי ספרה, תביא לי מלבים, יש ספרה שם. וראיתי שבאמת מדרש ההלכה לומד את תומת ערב מפרה אדומה לשעיר המשתלח. כלומר, ההקבלה הזאת מלמדת, לימדה את חז"ל שאותה הלכה תקפה. אז למה התורה לא אמרה את זה? במעמד כפרת עוונות של כל עם ישראל, להבנתי, התורה לא רצתה להגיד שיש אנשים שטמאים עד הערב, משלמים את המחיר בשביל כולם. התורה העלימה את זה בויקרא, וגילתה את זה בפרה אדומה. הוא הולך בשביל כל עם ישראל לשלח שעיר לעזאזל, ואחר כך הוא טמא עד הערב. הדין ישנו, אבל התורה לא מזכירה אותו בפירוש. והנה תראו, ששעיר על העזאזל משולח מן הקודש פנימה אל החוץ, לכפר עוונות עם ישראל, בפרה אדומה הכהן צריך לצאת החוצה, אל מחוץ למחנה, כדי להכניס את טמאי המתים פנימה. שזה בדיוק שני ההפכים האלה, המשלימים של ויקרא במדבר. ואני חושב שבזה כבר הוכחנו את כל המהלך כולו. על פרשת המוספים כבר אמרתי לכם בשיעור שעבר, שהיא לא באה מצד קדושת היום, כי ראש חודש וחול המועד מוכיחים שזה לא בא מצד קדושת היום, אלא מהצד הציבורי של החג, ואם כן גם קדושת פרשת המועדות בויקרא והמוספים ובמדבר מתאימים לנוסחה שהצגנו, ויש לנו הבנה כוללת של ויקרא מול במדבר כשני המשכים של שמות, זה עובד לכל האורך, וזה מאיר וברור וחזק, ומה שנותר עכשיו זה עוד הרבה פרטים שצריך להסביר, אבל אנחנו בשיעורים שיש לנו ננסה להראות את המבנים היסודיים בתורה בשמות ובויקרא, ונראה מה נספיק עוד, אבל את השמות ויקרא במדבר כיחידה אחת שלמה כבר הסברנו פחות או יותר ביסודות שלו, ואידך זיל גמור. עד כאן.
פרשת חוקת מופיע מאמר? כתבת לזה מאמר? על פרשת חוקת.